ברוכים הבאים לשיעור מספר 2 של שלבי המדיטציה 7. אוטוטוט, אנחנו מסיימים את הספר. בשבוע שעבר הגענו לחלק במקראה שבו הבודיסטטוות מבינים את הריקות של חמשת המצבורים. זה ימשיך במקראה היום. ואז עשינו קפיצה לסוטרת הלב. ואני סיכנתי לגמרי את אהבתכם אליי, וביקשתי שתלמדו בעל פה את הסוטרה בעברית ובטיבטית. בפעם שעברה עברתי אתכם על המשמעות של כל מילה. לדעתי, האישית מאוד עוזר אם מבינים את המשמעות של כל מילה. כן. יש אנשים שלומדים בעל פה גם בלי להבין את המשמעות של המילים. אני לא ביניהם, לי זה הרבה יותר קשה ככה. יצא לקונשק ולי לדבר על הנושא, והוא הזכיר ספר שהוא קרא, של האירופאי הראשון שקיבל תואר גשם במנזרים הטיבטיים, בסרמי. גשם מייקל הוא היה השני, המערבי השני. הראשון היה אדם אירופאי בשם דרייפוס. והוא כתב ספר על החוויה שלו של הלימוד במנזר הטיבטי. אז אולי אתה תספר את הסיפור על הקטע של הלימוד בעל פה.
הוא מספר על החוויה של המנזרים ועל השינון, אז בעיקר מה שהוא רוצה להגיד שם, שאומנם הם משננים הרבה, אבל יש לזה חשיבות, זה לא רק לשם השינון, לא רק כדי להכיר את התפילות או את הטקסטים, למרות שגם זה חשוב, אלא שזה עושה גם עבודה מאוד פנימית. ודבר נוסף שהוא הדגיש שמה, שאצלנו פה אולי פחות אנחנו שמים אליו לב, זה שאנחנו רוצים לשנן, אז אנחנו מנסים לשנן ובשקט, ודווקא שם יש המון רעש במנזרים, ומנסים לשנן לאורך היום איפה שכולם משננים ביחד, וכל אחד נמצא בשורה שלו, בפסוק שלו, במשפט שלו, ואתה צריך לפתח את הריכוז תוך כדי, כדי להיות מרוכז במה שאתה מנסה לשנן, אז זה גם עושה את העבודה הזאת של לפתח בעצם את הריכוז, תוך כדי שמנסים לשנן. זה ככה דברים עיקריים שאני זוכר מה יתרונות שהוא מספר כמישהו מערבי, וגם בהתחלה הוא לא יודע טיבטית, אז הוא היה צריך לשנן את זה בטיבטית, אז זה כמובן יותר קשה שאתה לא יודע, אבל יש לזה אספקטים אחרים, הוא סיפר.
בעיקר זה מה שהתכוונתי.
אוקיי, אז הוא תיאר שתי אפשרויות, זה או שיודעים מה אומרים, ואז בטח אנחנו יודעים מי ששינן בעברית, זה יותר קל לשנן, כי גם אני מבין את המילה, וגם אז אנחנו יכולים לייצר אולי הדמיה, או לקשר את זה לאיזה משהו אחר, ואז לפי זה להצליח לשנן ולזכור. אבל לעומת זאת הוא אומר שאם משננים משהו שפחות אני מבין מה הוא אומר ומקשר לו איזה הדמיה או איזה קונוטציה או איזה רגש או משהו, אז זה נצרב יותר עמוק בתודעה ונשאר אחרי זה הרבה יותר זמן. אז יותר קשה לשנן, אבל נשאר אחרי זה הרבה יותר זמן.
תודה רבה. היה שם עוד פרט שמאוד ירשים אותי. הוא סיפר על תלמיד של טריג'אן גרינפוצ'ה שרצה להרשים את הלמה שלו, כמה הוא משקיע מאמצים בשינון בלימוד בעל פה, ורצה לתת ללמה את מנחת התרגול של השינון בעל פה, אז הוא לקח את הטקסט שאותו הוא לומד בעל פה, נעמד על יד הדלת של הלמה, ובכל רם, בכל הלילה, שינן אותו בעל פה, ללמה את מנחת התרגול. ללמה קם בבוקר, הוא אמר, מי זה האידיוט שנותן לי משנה? אז אל תתנו מנחות כאלה, אוקיי? יש סיבה למה ביקשתי מכם ללמוד את זה גם בעברית בטיבטית. בעברית זה לא כך קשה, אני מקווה. סך הכל זה עמוד אחד, ואנחנו מחלקים לשישה חלקים, אז... אבל בטיבטית, כמובן שזה יותר קשה, כי אנחנו לא דוברי טיבטית. אבל תזכרו שהלינייג' שאתם מקבלים, בא מטיבט. הוא בא מסרמי, הוא בא מקן רמפוצ'ה. אצל קן רמפוצ'ה, הרבה מהלימוד שהוא היה נותן, הוא היה פותח בסוטרת הלב, בטיבטית כמובן. הוא בכלל לא הכיר גרסה אחרת, אני חושבת. והוא אף פעם לא בא ודרש מתלמידים ללמוד את זה בעל פה. כמה שידוע לי, יכול להיות שבזמנים שהיה צעיר יותר ומחמיר יותר, כשאני באתי הוא כבר היה סבא טוב. אז הוא כבר לא דרש את זה, אבל... חלק ניכר מאנשים ידעו את הסוטרה בעל פה בטיבטית, ואני זוכרת שאני תמיד קינאתי אותם, כי אני לא ידעתי אותה בטיבטית. וישבתי שמה, והלמה אמר את הסוטרה, וכולם הצטרפו אל הלמה ואמרו את הסוטרה, ואני לא ידעתי את הסוטרה. אז אם אתם פוגשים למה הטיבטי גדול, אני לא רוצה שתעמדו במבוכה כמוני. זה א', אבל מעבר לזה, המילים האלה בטיבטית אמרו אותם דורות של מתרגלים מאוד קדושים, אז את כל מילה שאתם אומרים בטיבטית מחברת אתכם לויברציות מאוד מאוד קדושות, של למות מאוד נעלים ונשגבים. אז אני יודעת, זה יותר קשה מאשר ללמוד בעברית, זה לא כל כך קשה כמו שתכף נראה, אבל זה מעמד שמאוד ראוי, מאוד ראוי. אם אתם לומדים אותה היטב בעל פה ואנחנו מתרגלים להגיד אותה, יום אחד כשיבוא יומכם, תשמחו שיש לכם משהו לקחת איתכם שהוא בעל ערך. עכשיו, איך לומדים בעל פה? יש כל מיני טכניקות, אחת מהן, קודם להקריא פשוט עם הדף, עם הדף לפניכם, להקריא את זה 10 פעמים, 15 פעמים, הרבה פעמים. אתם יכולים תוך כדי הליכה ללכת במקום, לא בכביש, כן? להקריא את זה בפארק או בגן הקסום, ולהקריא את זה כמה פעמים. עד שאתם מתרגלים לצלילים, עד שאתם מתרגלים לקצב, עד ש... המילים קצת מתיישבות. אותו דבר קורה כשעושים סדנה, מתרגלים את הסדנה, בהתחלה קוראים, 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 בסוף זה מתיישב. אותו דבר, זה בסוף מתיישב. אין ספק שאם אתם מתחילים ללמוד בעל פה חצי שעה לפני השיעור, אתם תבואו לפה ולא תדעו את הסוטרה בטיבטית. אין ספק, אתם צריכים להשגיש לזה מאמץ. אתם צריכים להשקיע מאמץ. אז עכשיו היה לכם עמוד אחד, אז עכשיו שני עמודים. הראשון מה שהיה, ועוד אחד הבא אחר. הסוטרה התפרס על פני שני סמסטרים. ואני רוצה לעודד אתכם לעבוד בזוגות גם במשך השבוע. הייתי אומרת כל יום, כל יום תעשו מפגש, אם לא פיזי, אז טלפוני, ותעבדו אחד עם השני על השינון בעל פה. תתמכו אחד בשני. אוקיי. הייתי רוצה לעבור אתכם על את המילים של החלק הראשון. דיקה זה מילים אלו, דקי זה על ידי, טופה נשמעו על ידי, דוצ'יקנה באחד הזמנים. אז זה מתורגם, כך שמוע שמעתי באחד הזמנים. אחר כך צ'ומדנדה זה המנצח או המבורך, או הבודה, זה כינוי לבודה. גיאל פה קאב, נה זה מקום מושבו של המלך. ג'אגו פומפו זה פסגת הנשרים, רי זה הר, לה זה ב, גלונג היא גנדון צ'מפו, גלונג זה נזירים, גנדון זה קהל, קהילה של נזירים, צ'מפו זה גדולה, אז קהילה גדולה של נזירים, דאנג זה ו, ג'אנג צ'ו סמפה, בודיסטוות, גנדון קהילה, צ'מפו גדולה, דאנג, טאפ צ'יק טו שוקטה זה כולם ישבו יום אחד ביחד. דצה, באותו הזמן, צה פה זה זמן, צ'מדנדה, המבורך, סמו ננגווה שג'אווה. סמו זה עמוק, ננגווה זה, במקרה הזה זה מודעות למה שעמוק, שג'אווה, מה שמכונה, מודעות למה שעמוק, צ'וקי נמדרנקי, בלימוד של הדרמה, טינגנדזין, ריכוז, לניומפר שוקסו, ניומפר זה מדיטציה מאוזנת של ריכוז, שוקסו, ישר, שקע במדיטציה מאוזן של ריכוז. יאנג דצה, יאנג זה כאן וגם דצה, זה אותו דצה שהיה קודם באותו הזמן, וגם באותו הזמן, ג'אנג צ'וק סמפה, בדיסטפה, סמפה צ'מפו, ישות גדולה, פקפה צ'נרזיק, פקפה זה אריה, פה אני תרגמתי נעלה, צ'נרזיק, וואנג צ'וק שליט. למה הוא שליט? כי הוא השתלט על כל הנגעים הרוחניים שלו, ועל כל המכשולים למיניהם. שרב קיפר אולטו צ'ימפה, זה השלמות החוכמה. סאמו, העמוקה. צ'ופר, עסק. נמפר, היטב. תא, רעה. שינג, זה עוד מילה לבב. יש כמה מילים בטיבטית לבב. פומפו, מצבורים. נאפו, חמישה. דדה, הקלה, של אדם. יאנג, פה זה מילית כזאת בתוך המשפט, כי, בעברית זה יהיה כי, נורוני, מהות או טבע, כי, מילת יחס, טומפר, ריקים, נמפר, טאו, נמפר זה בשלמות, טאו, טא זה רעה, או זה לתפארת המליצה. אז זה החלק הראשון, זה היה לנו פעם שעברה. עכשיו, אז בעברית אני אקריא קודם, או אז בכוחו של הבודה פנה הנזיר הזוטר שריפוטרה אל הבודיסטווה הישות הגדולה השליט שנרזיק הנעלה, וכך לא שאל. דנה, או אז, סנגי קיטו, סנגי זה בודה, קיטו, טו זה כוח, בכוחו של הבודה. צדק דמפה זה נזיר זוטר. שרה דואטי בו, לפעמים הוא נקרא שרי בו, לפעמים שרה דואטי בו. בו זה בן, ושרה כנראה היה שם של אמו, אז שרה דואטי בו, הבן של שרה דואטי. ג'אנג צ'וק סמפה סמפה צ'מפה פק פק צ'ן רזיק וואנג צ'וק לה. דיקה צ'מסו. דיקה צ'מסו זה אמר את הדברים הבאים. פה במקרה הזה הוא שאל אותה. את מי? את ג'אנג צ'וק סמפה סמפה צ'מפה פק פק צ'ן רזיק וואנג צ'וק. לה זה מילת יחס. אתם תלמדו את זה, אין מה לעשות, זה חוזר בסוטרה 5 פעמים. רק צריך להיזהר, כי בפעם האחרונה שזה מופיע השם שלו, הוא מופיע קצת אחרת. ג'אנג צ'וק סמפה זה בודיסטווה. אז זה השורה הראשונה. השורה השנייה. ריקי בואם, ריקי בומו. בו זה בן. בומו זה בת. העם, כשכתבו בואם, פה זה או. ריקי בואם זה, ריק זה משפחה. אז במקרה הזה אנחנו קראנו לזה משפחה אצילה, כי מדברים על המשפחה של המתרגלים. ריקי בואם, בן של המשפחה אצילה, או בת של המשפחה אצילה. כאן לה, כאלו ש... מי מהם ש... שרף כיפרול תוצ'ימפה, מה זה? שרים אותה חוכמה. סבמו? עמוקה. צ'ופה? לעסוק. מי שרוצה לעסוק, צ'פר, מי שרוצה לעסוק בעשייה, משהו כזה, יש פה אוקזילרי ורב, כמו באנגלית שיש. דופה זה רוצה. ג'יטה מהפאג'ה, מי שרוצה לעסוק בחקר שלמות החוכמה לעומקה, ג'יטה לפרג'ה, לפר זה לתרגל. ג'יטה זה כך. ג'ה זה... זה שוב אוקזילרי ורב, זה לעשות. אז איך עליהם להתנהג? איך עליהם לתרגל? איזה הוא האופן בצריכים לתרגל בן או בת של משפחה אצילה? החפצים לעסוק בתרגול המעמיק של שלמות החוכמה. עכשיו שוב מילים שכבר פגשתם עד עכשיו. בעברית, וכך השיב הבודיסטת לישות הגדולה, השליט שנרזיק הנעלי לנזיר השולטר שרי פוטר, אז יש לכם כבר את כל המילים. דקה, צ'מא, כך השיב. במילים אלה הוא השיב. דקה צ'מפה, הדנג פה זה ביטוי בטיבטית, דקה צ'מפה הדנג, וכך במילים אלה, ג'אנג צ'וק סמפה סמפה צ'מפה פק פק צ'ן רזיק וואנג צ'וקי, ענה לצדנג דמפה שריבו, לנזיר הזוטר שריפוטרה, דיקי צ'מסו, הנה ככה הוא ענה לו, אמר את המילים המאות. אז עכשיו אנחנו יורדים לקטע האחרון. הו שריפוטרה, אז בטיבט ייתן את ההו, יש שריבו, נה של שרי. ריקי בום, ריקי בומו, בן של המשפחה הצילה או בת של המשפחה הצילה. קנגלה לאשר הפקיפרולטו צ'ימפה סבמו צ'ופה צ'פר דופתה, אלה שחפצים לעסוק בחקר החוכמה לעומקה. דיטר נמפר טאוור ג'אטה, דיטר זה כך, נמפר זה היטב או בשלמות, טאוור זה לראות, ג'אטה זה מה שהם צריכים לראות. אז בעברית, הו שריפוטרה, בן או בת של משפחה הצילה, חפצים לעסוק בתיקול המעמיק של שלמות החוכמה, חייבים תחילה לתפוס בשלמות, כי, מה בא אחרי זה? פומפו נאפו דדק יאן, חמשת המצבורים של אדם, נורו ניקי, טבע עצמי, טונגפר, ריקים, נמפר, בשלמות, ג'סו טאור, זאת אומרת, הם צריכים לראות בשלמות את הריקות של חמשת המצבורים של אדם. חייבים תחילה לתפוס בשלמות, כי חמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל טבע משל עצמה. ג'סו בטיבטית זה ללכת בעקבות משהו, זה ביטוי עכשיו. הם צריכים להבין את הדבר הזה, ללכת בעקבות הדבר הזה. עכשיו, שורה שאתם בטח מכירים, סוק טונגפה, סוק זה צועה, ריקה. טונגפה זה ריקה, או זה לתפארת המליצה. סוק טונגפה, אחר כך, טונגפה ני סוק סו. טונגפה ני, ריקות, הריקות היא צורה. סוק לטונגפה ני, שן מיין. שן זה שונה או נפרדת. מיין, לא נפרדת. טונגפה ני, ריקות. אז הריקות אינה נפרדת מן הצורה. והשני, טונגפני לסוג של מיינו. ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקות. אוקיי? אז יש לכם את כל המילים ברצף. דנה, סנגי קיטו, צדנג דמפה, שרדוואטי בו, ג'נק צ'וב סמפה סמפה צ'מפו פק פצ'ן רזיק בנצ'וק, לדיקה צ'מסו. ריקי בום, ריקי בומו, גנגלה לאשר אב כיפרול תוצ'ימפה, סבמו צ'ופה צ'פר דופה תה, ג'יטר לפר ג'ה. דקת שם פדן, ג'נק צ'וב סמפה סמפה צ'מפו פק פצ'ן רזיק מנצ'וקי, צדן דמפה שרי בולה דיקת שם אסו. שרי בו, ריקי בום, ריקי בומו, גנגלה לאשר אב כיפרול תוצ'ימפה, סבמו צ'ופה צ'פר דופה תה, דיטר נמפר טאוור ג'ה תה. פומפו נאפו דדק יאנג, נאו ניקי טומפר נאמפר ג'סו טאו. סוק טומפאו, טומפני סוק סו, סוק לטומפני שן מיין, טומפני לסוק שן מיין נו. אוקיי. יש לכם את היצירה הכי יפה בעולם, ללמוד אותה בטיבט. מה עוד הבן אדם צריך? מוכנים לשיר? אז שבו בשקט ובנוח ועצמו את העיניים. והתמקדו בנשימה בקצה האף. אז האובייקט שלכם זה התחושה של הנשימה בקצה האף. ונסו לשקוע לתוך האובייקט, להתקרב אל האובייקט כמיטב יכולתכם, עד שלא נותר שום דבר אחר. כעת התמקדו בתמונה הויזואלית של האוויר שעוזב את האף וחוזר חזרה. נסו בעיני רוחכם לעקוב ויזואלית אחרי האוויר הזה שיוצא וחוזר, ולנסות למקם אותו במרחב, במהלך השאיפה והנשיפה. כעת הרפו מן ההדמיה הויזואלית ושנו את המיקוד שלכם לתחושה של האוויר שנוגע בקצה האף שלכם. והתמקדו אך ורק בתחושה עצמה של מגע האוויר באף. כעת הרפו מההדמיה הזו ונסו להקשיב לצליל של הנשימה כשהאוויר נכנס ויוצא. והתמקדו רק בזה, ויכול להיות שהצליל מאוד שקט, אז תנסו לקלוט אותו. ובדקו האם עוד נשארו שרידים מהדמיות הקודמות, מהדמיה הויזואלית או מהדמיה של התחושה. האם אתם אך ורק עם הצליל? אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז בשיעור שעבר דיברנו על הריקות של צורה, אתם זוכרים? התחלנו לעבור על חמשת המצבורים, והתמקדנו במצבור הצורה, או מצבור הפיזי שלנו. אם אתם זוכרים, הראינו את הסרטון הזה, של החוקר הבריטי אניל סט, שהראה במעבדה שאנחנו בעצם, הוא השתמש במילה, אנחנו הוזים את המציאות שלנו. זה איך שהוא אמר, אנחנו הוזים את המציאות שלנו. יש אוסף של אינדיקציות שמופיעות, בעברית אני אומרת מציינים, אינדיקציות שמופיעות, ויש לנו איזה אלגוריתם מקרב במוח שלנו, ואנחנו משליחים תמונה על אוסף של נתונים, ומחליטים שיש בפנינו איזה עצם מסוים. וזה הפוך למה שאנחנו בדרך כלל חושבים, שיש שם עצם ואנחנו קולטים אותו במיינד. הוא הראה במעבדה שאנחנו עושים את הפעולה ההפוכה. אנחנו הוזים את המציאות שלנו, ואני זוכרת שלמה ישב הספרים שלו, אנשים היו באים עם כל מיני שאלות ותלונות וקשיים וסמסרה. תחילק, אתם הוזים את כל זה. אנחנו הוזים את המציאות שלנו. כמובן אנחנו צריכים להבין למה אנחנו הוזים אותה ככה ולא אחרת, במידה שהיא לא נעימה. זה עוד אין במחקר, אבל זה אנחנו יודעים מהבודה. אז המצבור הבא זה המצבור של התחושות. עכשיו כשמדברים על תחושות בהקשר של מצבורים, האם זה מצבור פיזי? לא, מצבור התחושות הוא לא פיזי. מצבור התחושות זה הגס ביותר בין המצבורים המנטליים. נעים, לא נעים או ניטרלי. אז אנחנו נדון בו בשיעור הבא, לא הפעם. הפעם נחזור ונדון בתחושות, אבל הפיזיות, שזה לא מצבור התחושות. כי תחושות הפיזיות הן גם שייכות למצבור הצורה, אז אנחנו עדיין במצבור הצורה. אז עשינו תרגיל קטן בזמן המדיטציה, שלקחנו את האובייקט של הנשימה, של מעבר האוויר, והסתכלנו עליו באמצעות שלושה חושים שונים. ניסינו לראות את הנשימה, ניסינו לחוש אותה, חוש המגע או חוש המישוש, וניסינו להקשיב לה. אז היו שלושה. אם אני לומר, לוקחת את הספל הזה לידיי, ואם אני לא מסתכלת, נאמר שהעיניים שלי עצומות, או יש לי איזה כיסוי עיניים, ואני רק רוצה להתמקד בתחושה, במגע, אז מגיע אליי מידע דרך האצבעות, דרך הידיים, נכון? אבל אני בכל פעם נוגעת רק בחלק, בחלק קטן מהעצם הזה, נכון? או שבידית, או פה אני יודעת שקצת עגול, אם אני נשש פה, פה קצת ישר, פה יש חלל, אבל במגע, אז כל פעם יש לי קטע קטן של אינפורמציה, נכון? וקורה אותו דבר, מה שקרה עם מסבור הצורה, יש אינדיקציות, פה קצת מעוגל, פה יש משהו עגול ככה וצמוד, שאפשר להחזיק, פה יש משהו ישר, מה עושה את זה ספל? איך זה נהיה ספל? זה נהיה ספל בגלל תמונה שיש לי בראש, יש לי רעיון בראש של ספל. וכשאני פוגשת את האינדיקציות האלה, אני אומרת, זה כנראה ספל. עכשיו, המיינד שלי, כמו שעשיתם בתרגיל, בכל רגע נתון, בכל שברי רגע, הוא רק יכול להתמקד בדבר אחד, במחשבה אחת או בתחושה אחת או באינפוט אחד. אז אני מצרפת על ציר הזמן אוסף של אינפוטים כאלה, תוחמת אותם בקו, אתם זוכרים, היה לנו את העניין החשוב של הקו שתוחם, ולכל זה נותנת לו שם. עכשיו את השם, השם הוא כבר בא ממני, ממה שישב אצלי בראש קודם. אז עכשיו שוב, את התחושות הרגיעות, אנחנו יכולים להמשיך ולשבור אותם לחלקים, אז אני מרגישה קצת פה משהו חלק, פה משהו מעוגל, פה משהו חמים. אני יכולה לפרק את זה עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר. יש אוסף של דברים. בדיוק כמו שבזמנו עשינו מדיטציה עם השולחן, אתם זוכרים? אותו דבר עם חוש המישוש, אותו דבר. יש אוסף של נתונים קטנטנים, שמי שאוסף אותם לכדי עצם, זה המיינד שלי, בהסתמך על תמונה שכבר הייתה לי קודם, על רעיון מנטלי שהיה לי קודם, מושג שהיה לי קודם של ספל, של משהו שאפשר לשים בנוזל. וכמובן, מה שראיתם אולי במדיטציה, אם עברנו על שלושה חושים שונים שפוגשים את אותו דבר, בשלושתם, ככה אני גם הנחיתי אתכם, אבל גם אם לא הייתי מנחה אתכם ככה, אם אתם מסתכלים על מה זה שיוצא ונכנס, מה זה שאתם חשים, מה זה שאתם שומעים, איכשהו אנחנו מייחסים את כל האינפוטים השונים האלה, של החושים השונים האלה, שהם שונים לחלוטין, כי מה שאתם רואים ומה שאתם שומעים ומה שאתם חשים, שלושה דברים שונים לחלוטין שגם הולכים למקומות שונים במוח. ואיכשהו אני מייחסת אותם לאותו עצם, ויוצא לי בסוף אותו דבר. האלגוריתם של הראייה, של השמיעה, זה של המישוש, ויוצא להם אותו דבר, בו זמנית, סימולטנית. אותו דבר עם הספר, עם מה שאני רואה, או כשאני עוצמת את העיניים, מה שאני חובה עם הידיים, או... בסוף זה יצא ספר. אז השאלה היא, איך זה שזה יוצא אותו דבר? איך זה שבסוף זה מתכנס לי לאותה תשובה? למרות שהאינפוט שונה לחלוטין. זה שאני רואה והאינפוט שאני חשה בידיים שונים לחלוטין. אז איך זה שזה מתכנס לי לאותו דבר? אז מה דעתכם? איך זה שזה בסוף מתחבר לאותו מקום? זה חוזר לשאלה של התווית. הבודיסטים יגידו, שיש לנו אובססיה עם דברים. אני מזהה את זה כחפץ, יש לנו אובססיה עם חפצים. אנחנו מאוד רוצים לקחת את העולם שלנו ולקטלג אותו ולמיין אותו באמצעות התוויות שיש לנו. אנחנו מאוד רוצים להיות בעולם שיש בו דברים שwill make sense, שנוכל לתפקד בתוכה. כי בעצם אנחנו מקבלים כל הזמן זרם עצום של נתונים, מכל מיני צלילים ומראות ותחושות וריחות וטעמים. אנחנו מקבלים כל הזמן, אנחנו מופגזים כל הזמן בים של נתונים. ואנחנו עושים שם איזה סדר, ואנחנו תוחמים דברים כחפצים, ודברים אחרים אנחנו מחליטים להתעלם מהם, כי הם לא רלוונטיים לנו ברגע מסוים. ואז אנחנו חיים בתוך עולם של תוויות שבאות מאיתנו. זאת אומרת שאנחנו משליחים על אוסף עצום של אינפוט שמגיע, אנחנו מצמצמים אותו, מצמצמים אותו, מצמצמים אותו, למספר אולי גדול, אבל סופי של תוויות שיש לנו. ואנחנו לא יודעים איך לחיות אחרת. אנחנו לא יודעים איך לתפקד אחרת בעולם שלנו. אנחנו רוצים לקבע את הדברים. יש לזה את התפקיד של זה. זה טוב בשביל לתקשר אחד עם השני למשל, או בשביל ללמוד משהו. הבעיה היא שאנחנו מחליפים את המבנה הזה שיש לנו בראש, שיש לו את התפקיד שלו, עם המציאות. ואנחנו בעצם חיים בעולם של תוויות, או אם תרצו בעולם של סיפורים. או אנחנו מקבעים דברים לתוויות ולסיפורים, איפה שאין שום קיבעון. את המשמעויות והסיפורים אנחנו משליחים. בטיבטית זה נקרא טרופה, זה ההשלכות שלנו. ולמעשה החיים שלנו הם לא כמו שאנחנו חווים אותם בדרך התוויות שלנו. החיים זורמים כל הזמן, יש זרם בלתי פוסק של נתונים, שהם גם לא שמה בחוץ, כן? הם גם השלכות שלנו, אבל זה ברמה יותר מתחת, קצת רמה מעודנת יותר של תוויות. יש זרימה בלתי פוסקת ואנחנו קוטעים אותה ומקבעים חלקים ממנה, ואנחנו מכורים לאופן הזה של חוויה של העולם שלנו. אנחנו לא כל כך יודעים איך לחוות אותו בלי התוויות שלנו. אבל החיים שלנו הם לא התוויות שלנו. זה אחת הטרגדיות שלנו. החיים שלנו קצת אפשר לשמות אותם לשיר. כל הזמן יש זרימה של צלילים, ואי אפשר להחזיר את אלה שכבר חלפו. זה כמו נהר שזורם כל הזמן. ההודים אומרים, אי אפשר פעם להיכנס לאותו נהר פעמיים. זה משהו שכל הזמן משתנה וכל הזמן זורם. הנתונים שהחושים שלנו קולטים הם כאלה. מה שאנחנו קולטים באמצעות החושים זה ככה. כאילו זה תרגיל מחשבתי מעניין. מה אם לא היה לנו את האובססיה הזאת עם תוויות ועם מושגים? מה אם היינו מחוברים ישירות לזרימה הזאת הבלתי פוסקת של החיים? לשיר הזה. אתם לא צריכים לענות לי, זה תרגיל שיש לכם לעשות אותו בשיעורי בית. תחשבו קצת, יש תשובה אחת שתקפוץ, תסתכלו מתחתיה, כי גם היא תווית. תסתכלו מתחתיה. ותסתכלו גם לא רק כאילו איך זה היה יכול להיות היפותטית, אלא גם איך אתם מרגישים אודות זה. איך אתם מרגישים אודות זה. איך זה היה מרגיש לכם. ויבואו כל מיני דברים. אז תסתכלו, תנסו לדמיין מצב כזה. אז מצד אחד, התוויות שלנו והמושגים שלנו משמשים אותנו כדי לתקשר, כדי לתפקד, כדי ללמוד. אבל אנחנו אומרים שיש אספקט שלילי בזה, גדול. בגלל שגם כל הסיפורים שלנו הם תוויות, כן? הם תוויות שבאות מהמיינד שלנו. והסיפורים שלנו הם אלה שבסופו של דבר מאמללים אותנו בסמסרה. אנחנו פוגשים מישהו, ואנחנו מאוד מתרשמים ממישהו, ואנחנו רוצים להיות לידם, ועבר יום או שבוע או חודש, ואנחנו כבר לא רוצים להיות לידם. ואז אנחנו מרגישים מאוכזבים, ואולי עצובים, ואולי כועסים, ואולי מתוסכלים, ואיך זה שלפני שבוע היית כזה נחמד, ועכשיו אתה ככה. תוויות שלי הם שלי, זה לא שלהם. זה לא בא מהם. מה היה אלמלא קיבלתי את התווית שלי על אותו אדם? אמרתי, זה אדם נחמד, זה אדם שיביא לי אושר. אלמלא שמתי עליו את התווית הזאת. אלמלא, בכלל, לא הייתי שמה עליו תווית. אז אני יכולה לחוות את אותו אדם בכל רגע, איכשהו באותו רגע. איכשהו מופיע לי באותו רגע. והוא יכול להשתנות, הוא לא יכול, הוא ישתנה מרגע לרגע. וזה יהיה הרבה יותר חי ומעניין, ולא יהיה את התסכול הזה. הנכונות והפתיחות לחוות את היום שלנו תהיה אחרת. החוויה של היום תהיה שונה לגמרי. איך שאנחנו חיים. אם אנחנו מפסיקים לקבע את הדברים, כאילו זה כך וזה אחרת, אנחנו יכולים להתחיל לקלוט כל מיני סימנים אולי שמימיים שנשלחים אלינו. למשל, אתם עוברים ואתם רואים להקת ציפורים בשמיים. אז אנחנו אומרים, הנה להקת ציפורים בשמיים. אבל אם אתם קצת מורידים את הסיפור, להקת ציפורים בשמיים, אתם מסתכלים, אתם רואים צורה מסוימת בשמיים. אולי קולות מסוימים שהן משמיעות, ואולי הן מציירות לכם צורה ששולחת לכם איזה מסר. אולי אתם מקבלים מסרים, למשל. זה חלק מהתרגול שלנו, חלק מהלימוד על ריקות, וזה רמה די אלמנטרית של ריקות, זה עוד לא ממש ריקות, אבל חלק מהלימוד זה לרדת מתחת לתווית. כן, יש מתחת עוד תווית, אבל אם אנחנו נכנסים לתרגול של מתחת לתווית, הפעם השנייה תהיה הרבה יותר קלה לרדת מתחת לרמה הבאה. ואז אנחנו מאפשרים להשתנות לקרות שמה, בלי שאנחנו כל כך נרעשים כשדברים משתנים. כי חלק גדול מהסבל שלנו בא מזה שדברים השתנו ועכשיו הם לא מתאימים לתוויות שלי. הכאב שלי בא, זה לא איך שאני בניתי לי את הסיפור שלי. אבל הסיפור שלי הוא רק הסיפור שלי. וצולו, ואם אני רואה את זה בתור אך ורק הסיפור שלי, תחשבו איזה חלק עצום מהאנרגיה שלכם מתבזבז על זה שעכשיו הדברים לא מתאימים, זה לא מסתדר לי. זה לא בסדר. הם לא פונים אליי כמו שצריך, הם לא מתנהגים כמו שצריך. איך הם צריכים להתנהג? חלק עצום מהתסכולים שלנו והאכזבות שלנו והצער שלנו בחיים שלנו הוא כזה, הוא בגלל שאנחנו מצפים שהדברים ייכנסו לתוויות שלנו והם לא יכולים לעשות את זה גם אילו רצו. אז אתם כבר יודעים, אז אנחנו כבר למדנו על קרמה, אנחנו אומרים, בסדר, זה בגלל הקרמה שלי שזה מפשיל לי ככה. אני שומעת פה הרבה אנשים, הפשיל לי רק ללמוד שורה וחצי. אנחנו עושים להבנה של קרמה את אותו הדבר. מנסים לקבע דברים. אפשי לי לפגוש אדם מדהים, או אפשי לי לפגוש אדם היום ונורא. רגע אחד הוא מדהים, ברגע הבא הוא היום ונורא. ההפשלה של קרמה היא מרגע לרגע, מרגע לרגע. אז אנחנו לוקחים כבר את ההבנה של קרמה, וגם שם מכניסים את אותו קיבוע. אז צריך להיזהר. בואו נעשה עוד מדיטציה קטנה. תשבו רגע בשקט. וספרו 10 נשימות. ועכשיו בלי להזיז שום דבר, התמקדו בתחושה שיש לכם באחת הידיים שלכם, נאמר יד ימין. וכעת מקדו את זה עוד יותר לכו לאחת מהאצבעות של יד ימין. ועכשיו צמצמו את זה עוד יותר לנקודה מסוימת באצבע של יד ימין. נקודה שנוגעת במשהו, אולי בבגד או ביד השנייה. עכשיו התמקדו בנקודת המגע. בדבר שנוגע, בדבר שננגע, ובעצם המגע. עכשיו התמקדו במגע עצמו, בתחושה הפיזית של המגע. תסתכלו מה הטבע של התחושה של המגע. ונסו לראות שהתחושה של המגע היא תמונה מנטלית שבאה מהמעין שלכם. הסתכלו שוב בחוויה שלכם של המגע. ונסו למצוא משהו בחוויה הזאת של המגע שהוא לא תמונה מנטלית שלכם. איזושהי חוויה של מגע שהיא לא תמונה שבאה מהתודעה שלכם. כעת סיקרו את כל היד, את כל יד ימין. וחישבו איך אתם צריכים למקד כל פעם את המיינד על נקודה אחרת ביד. איך אתם עושים סקירה ועוברים על פני נקודות שונות ביד. וראו שאתם לא באמת יכולים להרגיש את כל היד בו זמנית. כשאתם חושבים, היד שלי נוגעת ברגל, למשל, או ביד השנייה, או בבגד. כשאתם חושבים מחשבה כזאת, בעצם המיינד מחבר ביחד הרבה תמונות מנטליות. וביחד יוצר תחושה של תמונה מנטלית חדשה, של מגע היד ברגל, למשל. באופן רגיל אנחנו חושבים שיש שם מגע בין היד והדבר שבו היא נוגעת. והמגע הזה קורה לו מעצמו בלי השתתפות שלנו. אבל אם תחשבו לרגע, אילו המגע היה קורה לו שם מעצמו, אז תמיד הייתם מרגישים את המגע הזה. אילו המגע היה קורה שם מחוץ לכם, מעצמו, אז תמיד הייתם מרגישים את כל היד בו זמני. ואילו המגע היה קורה לו שם בחוץ מעצמו, תמיד הייתם מרגישים את היד בדיוק באותה הצורה שאתם מרגישים אותה עכשיו. כעת חזרו ובדקו שאתם אכן רואים שהמגע הוא תמונה מנטלית במיינד שלכם ותו לא. יכולים לפקוח את העיניים. אז אתם מוזמנים לחזור על התרגיל הזה במצבים שונים בחיים שלכם, לזהות את התמונות המנטליות שאנחנו מחליפים עם משהו שישנו שם בחוץ. ופה בזמן שאנחנו עושים את זה, לחזור על התרגיל שגם עשינו פעם שעברה עם תמונות מנטליות של חפצים, עכשיו אנחנו עושים את זה עם תחושות פיזיות, ולעשות את שלושת המעגלים כאן. למשל עם היד, יש זה שנוגע, זה שננגע, ועצם המגע, הריקוד של כל אחד מהם. קצת עשינו מזה בתוך המדיטציה. אז אנחנו שוב ושוב חוזרים לנקודה של הריקוד של שלושת המעגלים. זה הופיע במקראה הקודמת, אנחנו שוב ושוב חוזרים לזה. למה זה כל כך חשוב לעשות את זה? וזה מופיע לנו בכתבים, תמיד מגיעים למשהו חשוב, לעצור, להסתכל על הריקוד של שלושת המעגלים, נכון? יש לנו את זה שלושת חלקי המנחה. למה אנחנו מסתכלים על הריקוד של שלושת המעגלים? בתרגיל הפשוט הזה במדיטציה עשינו עם זה שנוגע, זה שננגע והמגע ביניהם. אז זה לא כל כך קריטי במקרה הזה, אבל במקרים אחרים זה כן קריטי להבין את הריקוד. למשל בהחלטות עסקיות שאתם עושים, או בהחלטות בריאות שאתם עושים, או בנקודות מפנה אחרות שאנחנו עושים בחיים. היוהו, שאנחנו כל פעם חוזרים לריקוד של שלושת המעגלים, זה מחזיר אותנו להשקפת עולם. זה עוזר לנו לזכור השקפת עולם. זה עוזר לנו לרדת מסיבתיות שגויה. זה עוזר לנו לרדת מהמחשבה שהאספירין ירפא לי את הכאב ראש. אז במקרה של אספירין, מה עם שלושת המעגלים? יש הכאב ראש, יש הכדור, ויש החוויה שהכאב ראש עבר, הריפוי במרחב. אז כשאתם עוברים על הריקוד של שלושת המעגלים כאן, אולי זה יהיה יותר מוחשי שאין שום דרך שהאספירין ריפא את הכאב ראש שלכם. אין לו את הכוח הזה. כל אחד הוא תמונה מנטלית, הריפוי הוא תמונה מנטלית שמפשילה כשהקרמה הזאת מפשילה. האספירין תמונה מנטלית אחרת. אין שום קשר ביניהם. יש תזמון ביניהם. ואם התזמון טוב, אז בזמן שאתם לוקחים את האספירין, הכאב ראש עובר. אז זה שוב לפי הקרמה שמפשילה. אז ככל שאנחנו חוזרים יותר ויותר על התרגיל הזה של שלושת המעגלים, יותר ויותר אנחנו עוזבים את הסיבתיות הרגילה שהיא שגויה, שהיא לא חייבות, שבגללה אנחנו סובלים, וחוזרים להשקפת עולם, לתמונות המנטליות שלנו ואיך הן נוצרות במיינד שלנו. וזה תמיד קשור במעשה העבר שלנו ואיך אנחנו נוהגים עם אחרים. אז אם אנחנו לוקחים אספירין וכאב ראש עבר, אז מה זה אומר? זה לא אומר שאספירין ירפא את הכאב ראש. את זה זה לא אומר. זה אומר שהייתה לי קרמה שהכאב ראש הזה יחלוף, ואיך שזה קרה זה שלקחתי את האספירין. אז אתם כבר את זה מכירים היטב. בואו ניקח דוגמה אחרת, אולי תראה קיצונית קצת. אכלתם היום ארוחת צהריים? יש מישהו שלא אכל היום אף ארוחה? אוקיי, כולנו אכלנו היום ארוחה. למה אכלנו ארוחה היום? או שלוש, או חמש? יש לנו אמונה שאנחנו צריכים לאכול בשביל להתקיים, נכון? בשביל לחיות. זו תמונה מנטלית שיש לנו בראש. האם מה שמקיים אותנו זה אוכל? לא, לא יכול להיות. יש אנשים שלא אוכלים והם חיים. יש כאלה. לא הרבה, אבל יש כאלה. זה לא נכון, זה רק סיפור שיש לנו בראש. זה נכון שאם אני מאוד מאמינה לסיפור הזה, ואם אני לא מקבלת לאכול, אני עלולה למות. כי סיפורים הם מתפקדים. אז עכשיו ששמעתם את זה, האם תפסיקו לאכול? לא כל כך מהר, אוקיי? אל תפסיקו לאכול. אבל כל פעם שאתם אוכלים, תחשבו על הריקוד של שלושת המעגלים כאן, על האוכל, על האוכל, על האמונה שכרוכה בזה של קיום חיים. אז אם להכליל, כשאנחנו מדברים באופן כללי על קורסום שלושת המעגלים, אז אם אנחנו מדברים באופן כללי על שלושת המעגלים, אז אנחנו מדברים על זה שהאובייקט לא קבוע, האובייקט הוא אך ורק תווית, הסובייקט לא קבוע, הוא אך ורק תווית במיין, והאינטראקציה או הפעולה אך ורק תווית, אך ורק תווית. אז למשל, אני נוהגת לתת הדוגמה של להעביר כוס מים, של לתת, לשתות למישהו צמא, אבל כשבפועל אני מסתכלת מה קורה, זה רק העברה של חפץ ממקום למקום. ומה עושה את זה? להשקות מישהו צמא? הכוונה שלי, זה מה שעושה את זה. האובייקט הוא ריק, זה שאני חווה אותו צמא זה ריק, זה שהמשקה ירווה אותו, זאת גם תמונה מטלית, כל הסיפור. למה זה חשוב לנו כאן? בגלל שכל הפעולות שלנו הן ריקות, בלי יוצא מן הכלל. התווית מעשה חסד היא אך ורק תווית. התווית מעשה רשע היא אך ורק תווית. מה שלא עושה חסד שווה לרשע. חסד מתפקד אחרת, רשע מתפקד אחרת. אבל מתחת הם ריקים באותה מידה. יש להם טעם אחד, הם באותה מידה תוויות. אין להם שום קיום עצמי, שום משהו משל עצמם. אז מה שקובע, כמו שאמרנו במקרה של הכוס מים, זה ההתכוונות שלנו. האם התכוונתי לתת למישהו מים להרוות צמאון, או האם נתתי להם כוס תרלה? ההתכוונות שלי קובעת. הבעיה היא מה עם ההתכוונות שלנו. האם ההתכוונות שלי תאורה או לא תאורה? ולמרבה הצער, עד שלא רואים ריקות ישירות, אז אנחנו נגועים עד העצם באגואיזם, באנוכיות, ואפילו הפעולות המיטיבות שלנו הן צבועות בבורות ובאגואיזם. יש לנו אגו. וגם כוונה טובה ואלטרואיסטית היא לא יוצאת לנו תאורה. קשה מאוד להוציא אותה טהורה. אז מה נעשה? אז אנחנו עובדים כמיטב יכולתנו. אנחנו מגייסים את ההבנה הכי טובה שיש לנו, ואיתה אנחנו באים לעשות את מעשה החסד שלנו. כרגע אין לנו ברירה אחרת. אז זה מין תרגיל כזה של כל הזמן אתם עושים משהו, ואתם עוברים למחשבה של המוטיבציה, של שלושת המעגלים, של הריקוד. זה חלק מהתרגול, זה התרגול, לאמן את המיינד שלנו. אנחנו כל הזמן מסתובבים בתוך השרשרת הזאת של מחשבות. וכל אינפוט שיש לנו מהחושים, שוב, ריקוד של שלושה מעגלים כל הזמן. וזה מחבר אותנו למקרא שלנו עכשיו. אז במקרא שלנו, מאסטר קמלה שילה מדבר על הפעולות של הבודיסטווה. ופה הוא מתחיל בציטוט מסוטרה, סוטרה שנקראת סיכום מושלם של הדרמה, והוא מתחיל במשפט המדהים שאומר, הו המבורך, אילו ביקשת ממני לתאר את התרגול של הבודיסטוות, זה כנראה בודיסטווה מדבר, עונה כנראה לשאלה של הבודה. אילו ביקשת ממני לתאר את התרגול של הבודיסטוות, הנה מה שהייתי אומר, כל פעולה שהם מבצעים בגופם, כל פעולה שהם מבצעים בדיבורם, וכל פעולה שהם מבצעים בתודעתם, כל אלו מכוונות על ידי שאיפתם לעזור לכל היצורים. וואו. וואו, להגיע למידה כזאת של מודעות. וזה אנחנו עדיין עוד לא עלינו על דרך הראייה במקרה הזאת. זה יהיה בעוד שבועיים. זה עדיין בודיסטווה שהוא כבר מאוד מתקדם. הוא כבר יש לו מדיטציות תובנה מאוד מתקדמות על ריקוד. וכתוצאה מהמדיטציות האלה אתם זוכרים דיברנו על החמלה שמתעוררת בליבם. שהם רואים איך אנשים לא מבינים ריקוד וגורמים לעצמם סבל כל הזמן, ואז הם נודרים, אתם זוכרים מה הם נודרים? אני אלמד אותם איך לפתח ריכוז. הם צריכים לפתח ריכוז כדי שיצליחו להבין ריקוד, כדי שיפסיקו להזיק לעצמם. זה בודיסטווה הולך ללמד אותם איך לפתח את המדיטציה. וכאן הוא מוסיף מעבר לזה, הוא אומר, כל מה שבודיסטווה עכשיו עושה, בגופם, בדיבורם, בתודעתם, כל זה מכוון לעזור לכל היצורים. והוא אומר במשפט הבא, החמלה הגדולה קודמת לכך. לפני זה, זה היה החמלה הגדולה שהוא דיבר עליה קודם. הם נשלטים על ידי החמלה הגדולה. איזה מין חמלה גדולה? היא באה מהמחשבה של לקיחת אחריות אישית לריפוים ולאושרם של כל היצורים. בזה הוא פותח את הקטע הזה במקרא שלנו. איך זה מתקשר למה שדיברנו על שלושת המעגלים? אם הדברים הם כולם ריקים, וכל הפעולות שלנו הן ריקות מלהיות כאלה או אחרות מצד עצמם, הן כולם תוויות מושלכות מהמיינד שלנו, בכל רגע ורגע ההתכוונות שלנו לפעול למען היצורים, היא זאת שנותנת להם את המשמעות הגבוהה ביותר. אז אנחנו בכל רגע ורגע משתדלים, כמיטב יכולתנו, לעשות את הדבר הגבוה ביותר שאנחנו יכולים לעשות למען אחרים. מבין כל הדברים שאני יכולה להגיד עכשיו למישהו, מישהו פונה אליי או לוחץ על כפתורים או מבקש משהו ממני או מה שזה לא יהיה. יש אין ספור תגובות אפשריות שאני יכולה להגיב. מבין כל אלה, כמיטב יכולתי, אני בוחרת את מה שיהיה הכי מועיל, הכי מברך לאותו אדם, באותו רגע. בלי שום אינטרס עצמי, בלי לנסות להחביא שם איזה משהו שיועיל לי. אז אנחנו עושים את מה שהכי עוזר ליצורים. וזה לא משנה מהם ההשתוקקויות שלי, מה האינטרסים שלי. זה לא משנה מה אחרים יחשבו על מה שאני עושה. אם לי יש תווית שהדבר הספציפי שאני הולכת לעשות זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות באותו רגע למען השני, זה מה שעושה את זה לפעולה של בודיסטווה, לפעולה הגבוהה ביותר. ומה שהוא אומר לנו, הבודיסטוות עושים רק דברים כאלה. אין להם דברים אחרים שהם עושים. הם לא עושים דברים למען אינטרס אישי. הם רק עושים דברים שיברכו את האחרים. והיופי בזה, זה כשאנחנו באים ככה אל העולם, אנחנו אף פעם לא יכולים לקבל תוצאה שלילית מזה. לא אפשרי. לא אפשרי שכתוצאה מזה שעזרתי למישהו, אני ניזוקה. אז כבר מכירים את הסיפור הזה. יכול להיות שמיד אחרי זה מישהו ייתן לי אגרוף, אבל זה לא יהיה בגלל מה שעשיתי. זה יהיה מקרמה אחרת. בקטע הבא, במקרא, הוא ממשיך אחרי מה שהקראתי לכם. הוא אומר ככה. בודיסטוות אלו מתרגלים את האנליזה שרואה שמצבוריהם הם דמויי אשליה, אך אינה שוללת את המצבורים לחלוטין. אתם זוכרים, היה לנו את הקטע הזה שבודיסטוות יושב במדיטציה של ריקות, והמצבורים נעלמים לו, הגוף נעלם לו, התחושות נעלמות לו, כי הוא עשה את האנליזה במדיטציה, בריכוז עמוק, וראה שאין להם שום קיום עצמי שם בחוץ, והם נעלמו לו. אתם זוכרים מה הייתה העצה שם של מסטקמאשיה לפני שהם יוצאים מהמדיטציה? לזכור את המציאות הקונבנציונלית, כדי שלא ייפלו לניהיליזם, נכון? אז זה מה שכתוב כאן. הבודיסטוות מתרגלים את האנליזה שרואה שהמצבורים לדמויי אשליה, אבל הם לא שוללים את המצבורים לחלוטין. הם לא נופלים לזה שאין שם כלום. יש שם מצבורים, יש שם גוף. הבודיסטוות יוצא מהמדיטציה ויש לו גוף. רק עכשיו הוא מבין, זה לא הגוף שהוא חשב שיש לו. זה לא הגוף שקיים שם מצד עצמו. זה לא הגוף שאיננו תווית שהוא משליך. יש פה כמה משפטים כאלה. שבהם הם מבינים שהמצבור הצורה ריק, אבל הם לא שוללים אותו לחלוטין. הם מבינים שהתחושות ריקות, הם לא שוללים אותם לחלוטין. זה חוזר על עצמו כאן. אז הם יוצאים מהמדיטציה, הם שוב חוזרים למציאות הקונבנציונלית, ועכשיו הם מתמלאים, אתם זוכרים, בחמלה גדולה על היצורים, והם רוצים לעזור להם, אבל הם רוצים לא להתבלבל וליפול שוב לקיצוניות של קיום, שהדברים קיימים מצד עצמם, והאנשים האלה צריכים עזרה מצד עצמם, וכך הלאה. הם לא נופלים לאי-הבנה של המציאות, אי-הבנה שבאופן רגיל גורמת לסבל ולכאב. אז הם חוזרים למציאות הקונבנציונלית, אבל עכשיו הם מבינים את המהות שלה, והם מבינים את הריקות של כל הדברים שסביבם, ואז הם יכולים עכשיו להתחיל להתמיר אותם, להתחיל לפעול באופן שמביא את עולמם לידי שלמות. וזה כתוב אצל מסטקמה לשילה. הם מבינים שהגוף הוא ריק, אבל הם לא זונחים את השאיפה להשיג את הגוף של הבודה. הם מבינים שהמיינד הוא ריק, אבל הם לא זונחים את השאיפה להשיג מיינד של בודה. וכך הלאה וכך הלאה, אתם תקראו את זה שמה. או במילים אחרות, הם כל הזמן הולכים בזהירות בזהירות בדרך האמצע. הם פועלים בעולם החיצון, בעולם הקונבנציונלי, מביאים איתם את ההבנה שלהם של ריקות, ועכשיו מייצרים עולם מושלם בגלל ההבנה שלהם של ריקות. למה הם בכלל צריכים ללכת למציאות הקונבנציונלית? הם כבר מבינים ריקות, הם כבר יכולים לשגות להם שם בענני העונג של הריקות. כן, גם לעזור ליצורים, כל הדברים שאמרנו עד עכשיו, וגם איך הם יביאו את העולם לידי שלמות. הם צריכים שדה חסד, הם צריכים לצבור קרמה. או לצבור חסד, עכשיו זה כבר נהיה טהור, כבר לא כל כך משתמשים במילה קרמה. איך הם יצברו את כל החסד הזה בפעולה ביחס ליצורים? את הצפירת חסד עושים במציאות הקונבנציונלית, על ידי מעשים, דיבור ומחשבה שהן תוויות, שהן ברמה המושגית. שם אנחנו צורים את החסד. אז עכשיו, הבודיסטוות כאמור, כל פעולה שלהם, כל דיבור שלהם וכל מחשבה שלהם מכוונים להביא ברכה ליצורים, להביא את עולמם לידי שלמות, תוך שהם עובדים עם ההבנה של הריקות של שלושת המעגלים. אז אם אנחנו בודיסטוה, אז זה איך שאנחנו פועלים. אנחנו כל דבר ודבר, בלי יוצא מן הכלל, עושים כדי להיטיב עם היצורים בעולמנו. אז אנחנו צריכים למשל למצוא דרך לצחצח שיניים באופן שמברך את היצורים בעולמנו. או ללחוץ על דוושת הגז באופן שמברך את היצורים בעולמנו וכך הלאה. כל דבר בנאלי או טריוויאלי שאנחנו עושים הוא כזה עכשיו. כבר אין יותר דברים בנאליים או טריוויאליים אצל בודיסטוה. כל דבר בא להביא ברכה, בא להביא לשלמות. אז איך עושים את זה? אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה ונגיד לכם אחרי ההפסקה. אז בואו נצא לרבע שעה הפסקה. סומה מפרחים עטויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עטויה ופנינים של כל חסד הם לאתר בליבי ירחנה ולכה אגישנה כגן של עדנה תארה, וליבי ירחנה. ולכה אגישנה כגן של עדנה תארה, אוהביתנו בך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו תוהה. ידעו גורו רתנה מנדלה כאן, ויהיה תיאמי.